הפעם נשנה מהרגלנו, אולי נאריך מעט הערות על הגדה של פסח, שנוכל להביא איתנו לליל הסדר. בלילה הגדול הזה, נאמר בפרקי דרב לזר, שיצחק אבינו בירך את יעקב, כפי שנאמר, אוצרות טללים נפתחים בזה הלילה, ולכן יצחק שולח את עשיו להכין לו מתמים כדי לברך אותו, אבל אמא שולחת את יעקב לקבל את הברכה. ולכן לילה הזה מדור לדור מסוגל להעביר ברכה מדור לדור, וכשיושבים בסדר עם בני המשפחה, כדאי מאוד לברך את הילדים, את הנכדים, נכדות, את כל בני הבית, את הבנות, לילה מסוגל לברכה. דבר נוסף, מצוות הלילה כידוע, אכילת מצה מדאורייתא, סיפור יציאת מצרים גם הוא מדאורייתא, שתייה דלת כוסות מדברי סופרים, ואכילת המרור גם היא מדברי סופרים. אבל ישנה עוד מצווה בלילה הזאת שלא תמיד שמים לב אליה. כותב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה בפרק ז', החרוסת, מצווה מדברי סופרים זכר לטית שהיו עובדים בו במצרים ומביאים אותה לשולחן בלילי הפסח, שעל השולחן מתחילת הסדר יהיה חרוסת. ואיך עושים את החרוסת? גם פה דבר מדהים, תוספות בפסחים מדף קט"ז נותן לנו את המתכון לחרוסת. בתשובת הגאונים מפרש לעשות חרוסת מפירות שכנסת ישראל נמשלה אליהם, כנאמר בשיר השירים, תחת התפוח עוררתיך, תפוח, כפלח הרימון הקטך, רימון, התאנה חנתה פגיה, תאנה, אמרתי אלה בתמר, תמר, אגוז אל גינת אגוז, ירדתי, שקדים, כי שקד הקדוש ברוך הוא על הקץ. כמובן, הכל מטובל ביין, מעניין ביותר. החרוסת, המתוקה, היא זכר לטית? היה ראוי, אם עושים זכר לטית, לעשות זכר על ידי דבר שהוא מר. התשובה היא, מסתכלים על הפירות שנמצאים בחרוסת, כמעט כל הפירות משבעת המינים. וכשאנחנו אוכלים פירות משבעת המינים, כידוע, מה שהכי קרוב למילה ארץ. ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, ארץ זה את שמן ודבש. חיטה, שעורה אינם פירות, גפן השלישי, תאנה הרביעי, רימון חמישי, קרוב למילה ארץ, ואז הפעם השנייה שכתוב ארץ, זית שמן זית, ודבש זה תמר. זית, תמר, גפן, תאנה, רימון, זה הסדר. כשאוכלים זית, זורקים מיד תגרים כי הוא מר. לא נעים להשאיר אותו על הלשון. תמר, הפרי מתוק, אפשר לגלגל את הגרעין על הלשון עוד חצי דקה. אז ענבים, אם הגרעין גדול מוציא, אם הגרעין קטן, משאירים אותו, אוכלים אותו עם הפרי. התאנה כבר אי אפשר להבדיל בין הגרעין לפרי. אוכלים את הכל. מגיעים לרימון, אוכלים רק את הגרעין. אותו גרעין של אתמול שהיה מר, נהפך להיות מחר מתוק. אחד המוטיבים המרכזיים של הלילה, זה ללמד אותנו מה שהיה מר אתמול, מה שהיה קשה אתמול, נהיה מתוק מחר. הכל זה עניין של תהליך. אז לכן אותה חרוסת, מתוקה, ראשיתה, בתית, אמר של אתמול, נהפך להיות מה? מתוק היום. אותו דבר ארבע לשונות של גאולה. כנגדם ארבע כוסות, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. פירוש הדבר. כשאברהם אבינו שומע על היציאה לגלות, נאמר לו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. דבר ראשון. דבר שני, יהיו אחר כך עבדים. בהמשך, ויינו אותם. עבודת פרך. אנחנו יוצאים מכל העינויים האלה, כפי שנאמר בתורה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אין יותר עבודת פרך, אבל עדיין עבדים. שלב הבא, והצלתי אתכם מעבודתם. כבר לא עבדים, אבל עדיין במצרים. שלב אחרי זה, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה. ושלב אחרי זה, ולקחתי אתכם לעם קבלת התורה. אז הכל זה תהליך. שלב אחרי שלב. לכן גם שיטה נוספת למה שותים ארבע כוסות, כנגד שלוש פעמים שמופיע כוס פרו וחלומו של שר המשקים. כוס רביעית, כוס ברכת המזון, כך מלמד אותנו רשי. גם כאן יוסף פותר את החלום של שר המשקים, כי שר המשקים בעצם בחלומו רואה תהליך. והנה גפן לפניי, בגפן שלושה שרגים, ענפים, עלתה, יש עלים, ניצה, יש פרחים, הפשילו אשקלותי הענבים, יש את הפירות. יוסף רואה, יש פה תהליך, הוא חוזר לעבודתו. שר האופים רואה מכל מאכל פרו, אבל הוא לא רואה לא חרישה ולא זריעה ולא קצירה, ולא קמח ולא עיסה. אין תהליך, זה לא אמיתי. בעוד 3 ימים הוא נתלה על העץ. וזה בעצם גם היה עבור יוסף, שיבינו בבית האסורים, אבל זה חלק מהתהליך והוא יצא משם. וכך כל הלילה, בתחנות שונות, אנחנו מבינים, אנחנו בלילה הזה עוברים תהליך. שלב אחרי שלב. זאת הערה אחת. הערה נוספת, מעניינת ביותר. בלילה הזה נוהגים בהרבה מקומות, בהרבה בתים, שמגיעים לאורחץ, הילדים הולכים למטבח, לוקחים את הנטלה עם קערה, נוטלים ידיים לאבא, לאימא, ליד השולחן, דבר שאנחנו לא עושים כל השנה. נכון, יש בזה דרך חירות, אולי אבל עוד הסבר, כי בלילה הזה יעקב קיבל את הברכה, בגלל שהוא שמע בקולה של אימא, והלך לקבל את הברכה מאבא. והוא גם שמע בקולו של אבא למצוא אישה מפדן ארם. אז כל הברכות שיש לנו זה מכוח הכיבוד, אם וכיבוד אב של יעקב. ולכן, לבטא את זה בלילה הזה, איך? גם אז היה ליל הפסח, כדי עיזים, פסח היה. לבטא את זה בסדר שלנו, הנה, אנחנו נותנים את הידיים לאמא, לאבא, ובכך היבט של כיבוד הורים. הערה נוספת. אנחנו בלילה הזה, באלח מעניה, פותחים ואומרים, אלח מעניה, דחלו אבותנה בארד המצרים. הרי אנחנו הרי ללחם עוד לא הגענו, אנחנו עדיין בבית עבדים. היה ראוי לומר אלח מעניה לפני שיוצאים מבית עבדים. אחרי בצאת ישראל ממצרים, אז נאמר אלח מעניה. למה אומרים את זה בתחילת הלילה? אז כמובן הגמרא אומרת, כידוע, לחם עוני, לחם שונים עליו דברים הרבה. אבל אולי היבט נוסף, ההבדל בין לחם למצה זה זמן. מצה, מכניסים את העיסה מיד לתנור. לא נותנים לה לתפוח. הלחם, העיסה תופחת, מקבלים את הלחם. הלחם הרבה יותר טעים, אבל הלחם הוא טוב רק לזמן קצר. יומיים, 3-4, נהיה ירוק, זורקים אותו לפח. המצה לטווח ארוך. למה? כי מכניסים אותה מיד לתנור. העיסה, ככל שהיא תופחת, זה ביטוי בין היתר לגאווה. אין מקום לגאווה אם רוצים לזכות לגאולה. רק כשיש את הענבה, את המצה, שהיא נכנסת מיד לתנור, היא מבטאת את הענבה, זה המפתח לגאולה. מפתח כזה צריך לשים לב אליו כבר מתחילת הלילה. הערה נוספת. בהמשך אנחנו אומרים, כל דכפין יתה ויכול. כמובן, האמירה הזאת היא לא נאמרת למי שיושב סביב השולחן. והאמירה הזאת לא נאמרת שהדלת סגורה. האמירה הזאת נאמרת, עזרנו לאנשים שאין להם לאכול, לקבל את מה שהם צריכים. אבל הדבר הנפלא כאן, באמירה הזאת, אנחנו מסתכלים, הפעם הראשונה שמצאנו פסח בתורה, היה אצל לוט. ואם נתבונן בין מה שקרה בפסח של סדום, לפסח של מצרים, נראה דבר מדהים. בפסח של סדום נאמר על לוט, מפציר במלאכים לבוא אליו, ויבואו אל ביתו, ויס להם משתה, ומצות עפה ויוכלו. בפסח מצרים נאמר, על מצות ומרורים יאכלו. בפסח של סדום נאמר, ויצא עליהם לוט הפתח ודלת סגר אחריו. בפתח מצרים נאמר, ואתם לא תצאו מפתח ביתו עד בוקר. בפסח של סדום אומר לוט לחתניו, קומו צאו מן המקום הזה, כי השחית השם את העיר. פסח מצרים נאמר, אומר פרעה למשה ואהרון, לילה, קומו צאו מתוך עמי. בפסח סדום נאמר, והתמהמה, והחזיקו האנשים בידו, ביד אשתו, ביד שלמותיו, בחינת השם עליו, ויוציאו, וינחו מחוץ לעיר. והתמהמה, פסח מצרים נאמר, ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. הגבלה מדהימה בין פסח סדום לפסח מצרים. פירוש הדבר, לוט מתרחק מאברהם אבינו. מאוד. הוא הגיע לשלב שהוא הבין, אם הוא מתרחק עוד קצת, הוא נגמר. זהו. עכשיו יש לו דרך אחת אם הוא רוצה להמשיך לחיות. להתחיל לחזור, להתקרב לאברהם. והצד הראשון שהוא עושה, הוא מכניס אורחים אליו הביתה. והאורחים האלה, אלה שהצילו אותו, המלאכים, ומכוח זה, בעצם, בסופו של דבר, עמון, מואב, רות, דוד והגואל. הגאולה הייתה מונחה בהכנסת האורחים הזאת. מקופלת בהכנסת האורחים הזאת. אותו דבר בליל הסדר. אנחנו גם פותחים את הדלת. כל דכפין. יודעים לפתוח את הדלת גם למישהו שהוא רחוק, לעזור למי שצריך, אז שנפתח את הדלת בפעם השנייה בלילה הזה, שנפתח את הדלת פעם נוספת לקראת סוף הסדר, מי יחכה לנו על הפתח? אליהו, שמגיע לפני הגאולה. אז לכן, בתחילת הלילה, כל דכפין יתה ויכול, מזמינים, לפני הפסח, לפסח, מכוח ההזמנה הזאת, שנפתח את הדלת בפעם הנוספת, אליהו ימתין לנו. ואז באמת אפשר לומר, השתה אחה, לשנה הבאה בארד ישראל, השתה עבדי, לשנה הבאה בני חורים. הערה נוספת, שאנחנו מסתכלים באגדת הפסח, בעצם ליל הסדר זה לילה שבו אנחנו יוצאים לחירות. לצאת לחירות זה שאדם מכיר את עצמו, שאדם יודע את כוחותיו, יודע את מעלתו, שמתבוננים היטב בתנאים באגדה, אפשר לראות את זה על ידי התנאים, או במיקום שלהם באגדה, או במה שהם אומרים. רבי אליעזר הוא הראשון שפותח את האגדה. רבי אליעזר אומר, מימי לא יקדימני אדם לבית המדרש. הוא הראשון תמיד, הוא פותח את התורה שבעל פה. הוא גם הראשון שפותח ומופיע במשנה, בברכות. רבי יהודה אומר, לעולם ילמד אדם בנו ותלמידו בדרך קצרה. רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחיו. רבן גמליאל אומר, מצוות שיחות כוונה. אומר רבן גמליאל, מי שלא אמר שלושה דברים אלה, לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה ומרור, פסח על שומה, מצה על שומה, מרור על שומה, להסביר, לתת את הטעם של הדבר. רבי אלעזר בן עזריה אמר, הרי אני כבן 70 שנה, בן 18, דרש להזכיר יציאת מצרים בלילות, לא קיבלו את החלטתו. צעיר, ומי קיבל את זה? עד שדרשה בן זומה, כי בן זומה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, מה זה משנה בן כמה הוא? הלל היה כורך את המצה ואת המרור, תמר ואת המתוק, הלל מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, מחבר את כולם ביחד. אז הנה לנו מספר דוגמאות על תנאי האגדה, שלא רק מלמדים אותנו, אלא גם כן מראים לנו עד כמה האישיות שלהם מקופלת בדברי האגדה. מכאן נעבור להערה נוספת באגדה של פסח. נאמר במכות מצרים, במכת הצפרדיה, פרו כואב לו, בא למשה, ואם המשה לפרו יתפאר עליי למתי? למתי אתה רוצה שאני אסיר את המכה הזאת? אומר לו פרו למחר, אז למה באת היום? תבוא מחר. אומר למשה, תקשיב טוב, האלוקים שלנו מדברים איתו היום והוא יכול לעשות מחר. אומר פרו, לא יכול להיות. אני מכיר כוחות ששולטים בטבע, אבל רק היום בשביל היום. אומר לו משה, אתה רוצה לראות? למרות הכאב שלך, אומר פרו, כן. קבע איתו זמן למחר, וכך היה. ומכאן כל מכה זה למחר. איך אומרים אומות העולם, שירו להשם כל הארץ, בשרו מיום ליום ישועתו? האלוקים של עם ישראל מדברים איתו, היום הוא עושה מחר, מיום ליום ישועתו. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו מכירים אותך. אנחנו יודעים שאתה יכול לשאת את, להביא את הישוע מחר. אנחנו רוצים, המלך יעננו ביום קוראינו. בו ביום. זה מכת הצפרדיה. נמשיך הלאה. מכת הברד. גם בה דבר נפלא. בברד היה קולות, ברד וגשם. משה רבנו מתפלל וחדלו הקולות. הברד לא ניתח ארצה. הברד והמטר לא ניתח ארצה. אבל פרו יוצא, וכשפרו יוצא, נאמר שהוא בא לראות אם חדל המטר, הברד והקולות. הוא מקדים את המטר לכל, למה? הרי ברד מפחיד יותר מגשם, וקולות יותר מברד. הוא היה צריך דבר ראשון לדאוג, כשהקולות לא יהיו. פרו לא מפחד לא מקולות ולא מברד, רק מדבר אחד, מגשם. כי ברגע שיתחיל פעם ראשונה בהיסטוריה של מצרים לרדת גשם, המצרי ברחוב התחיל לחשוב שבעצם האלוהים זה לא היור, יש אלוקי השמיים והארץ. ואז הוא יאבד את הכוח שלו. פרעה ראה שחדל המטר, נו, אין מטר, אז אם כך, אפשר להירגע, להמשיך הלאה. מעניין, פעמיים בכל המכות של מצרים, המכות הגיעו בכל גבול מצרים. מכת הצפרדעים ומכת הארבה. כי היה מחלוקת בין כוש למצרים על גבולות. אומר משה לפרעה, תראה, האלוקים שלנו יצב גבולות תמים. יקבע את הגבול לא יותר מחלוקת. והגבול נקבע אחרי מכת הצפרדים, איפה שהיו צפרדים, זה היה מצרים. איך שומרים על גבול? או שים גדר או נוטים עצים. פרעה בחר לנטוע עצים. אבל הגיעה מכת הברד, נאמר בתהילים, ויח את כל גבול מצרים. אז כבר אין גבול. שוב הכל התשתש. אומר לו משה, אל תדאג. הנה, עכשיו יבוא מכת הארבה, יחזיר לך בדיוק את אותו גבול. זה האלוקים שלנו, יוצר גבולות עמים. והערה נוספת, מעניין, ואת עמלינו אלו הבנים, עמלינו אלו הבנים, זה מעלה. אדם עמל במה שהוא אוהב, במה שהוא שמח. אין לנו עמל יותר משמח, זה בילדינו. להשקיע בהם כוחות, כמובן מהלילה הגדול הזה, שיש בו את החיבור של הדורות, אנחנו מקבלים על עצמנו, ולו במעט, לתת עוד תשומת לב, עוד השקעה בחיבור של הדורות, מכוח החיבור הזה נזכה לברכה גדולה. ודבר נוסף, בלילה הזה שותים 4 כוסות של יין, הגמרא אומרת במסכת פסחים, הרי 4, זה מספר זוגי, וכל מספר זוגי מקפל בתוכו סכנה. ולמה? כי בורא עולם, הכל בא ממנו. הכל בא מאחד אלוקנו שבשמיים ובארץ, והוא אחד ואין שני. מספר זוגי, פירוש הדבר, יש עוד אלטרנטיבה, יש עוד משהו. ולכן, אומר המהרש"א בפסחים, כל יום זוגי יש בו סכנה. ביום השני נברא הגיהנום, ביום הרביעי מזיקים ירדו לעולם, ביום השישי מיטה ירדה לעולם. עד כאן דברי המהרש"א. כי מספר זוגי מציע אלטרנטיבה אחרת. מספר פרדי, יש אחד מצד אחד, השני מצד שני, והשלישי מחבר אותם. או 9, 4 מצד אחד, 4 מצד שני, והתשיעי מחבר את הכל. עושה את זה לאחד. לכן איך אומרת הגמרא, לא עדו ראש השנה לא אוכל בימים א' ד' ו', ולא בדו פסח. לעולם יום ראשון שפסח לא אוכל בימים ב' ד' וו'. כי פסח זה החג שבו הכל מתחבר ביחד. תן הקדוש ברוך הוא, וניקח איתנו את האחדות של פסח לכל השנה כולה, ונזכה באמת, להתקיים בנו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, ונזכה לצאת לחירות, ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, לחירות שנקבל היבט נכון על החיים, מתוך ברכה, מתוך בריאות, ומתוך שמחה לכולנו.